ברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הקדום, שמי סגיר אפל, והיום יש לנו אורח מיוחד, ג'יי מודי. ג'יי הוא וידאו קורדינטור ביוסטון רוקטס. ג'יי, מה שלומך?
בסדר גמור, אני חושב שרוב הקהל בארץ מכיר אותי כאיב, אבל שני השמות זה שמות ראשונים. זהו, שמח להיות פה ולארח לכם קצת קול שונה פה קצת, וזהו, תודה רבה שהזמנתם אותי.
תודה לך שהבאת. אני מודה שאני מבולבל, כי זה ג'יי איב מודי בלינקדאין, ובכל מקום כן, אחר כן. זה משתנה, אז אני... אז זה ג'יי או איב, מה נוח לך יותר?
ג'יי זה בסדר גמור.
ג'יי זה בסדר. ואורחת שהיא תמיד מיוחדת, ציפי שמילוביץ, ציפי, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה רבה. תודה רבה, אני שמחה להיות כאן, איתך ועם ג'יי.
אז אנחנו מתחילים כרגיל ברגע השבוע. ג'יי, מה רגע השבוע שלך?
דלס קולים שלושה לשלוח את המשחק להערכה ומנצחים אחרי תצוגות של קיירי ולוקה. במקרה הייתי אורח במשחק הזה על הספסל של יוסטון, אז בהחלט הרגע של השבוע שלי, אתם יודעים, הרי הייתי, זה היה קרה אתמול. המשחק מאוד מעניין גם מבחינה טקטית ואסטרטגית, הייתי ממליץ לכל מי שאוהב NBA וכדורסל בכלל קצת לראות ולהיכנס לעניינים ו... ללמוד את כל הדברים שהלכו שם, כי זה באמת, יש הרבה מה ללמוד מזה, אז זה הרגע שלי.
אנחנו נחזור למשחק הזה, ואנחנו נחזור לרגע שקרה לפני השלשה, כי אני חושב שזה רגע מאוד מעניין.
כן.
בהמשך, אבל לפני זה ציפי, רגע השבוע שלך?
טוב, רגע השבוע שלי הוא משהו יוצא דופן שקרה השבוע, וזה הפיינל פור של מכללות הנשים. זה רגע שהוא משמעותי, אני חושבת, ברמה היסטורית, מעבר לכדורסל, ואנחנו צריך לחכות ולראות אם זה משהו שפורץ דרך משמעותית קדימה, או חד פעמי, ורק מקרה של יש כוכבת אחת שגרמה לאנשים להתעניין במשחק פתאום, אבל בכל מקרה זה היה משהו מיוחד שתפס את כל תשומת הלב השבוע בארצות הברית, אפילו קצת יותר מה-NBA.
כן, אין ספק, האמת היא, זה אבן דרך בעיניי.
אז זה אומר שלא הרבה אנשים ראו את ההפסד שלכם אתמול, אבל...
לא, גם וגם, אפשר שלב, אתה יודע.
תשמעי, זו תופעה מדהימה. קייטלין קלארק הולכת להרוויח סכומים, שהם לא מתקרבים לכוכבים הגדולים של הגברים, אבל הם הרבה יותר ממה שאנשים הרוויחו עד היום. לא, אני לא מדבר על מכדורסל, כן? מחסויות.
כן, כן, היא נמצאת בו בכל מקום. ברגע שהיא תבחר בדראפט, ירדפו אחריה כולם, היא כבר בידיים של נייקי, והיא תעשה המון המון כסף מחוץ למגרש. אני מקווה שהיא גם תצליח להביא יותר קהל, ויותר רייטינג, ויותר מרצ'נדייז, וכל מה שצריך כדי לדחוף את ה-WM בקדימה, ואז זה גם יעלה את המזכורות של השחקניות במגרש עצמו, אבל אם מישהי שיוכל לעשות את השינוי האמיתי, ואם היא לא תעשה, אז אני לא יודעת מי כן תעשה את זה כבר ב-WMBA.
טוב, יהיה מעניין. רגע, השבוע שלי, אז השבוע בדקתי, גם דיברו על זה הרבה בפנטזי, בזמנו, כשמיד נפצע, וכשטיירי סאליברטון חזר מוקדם, דיברו על זה שחוק ה-65 משחקים הוא לא מספיק טוב, ויותר מדי, פחות מדי, מוגזם מדי, וכולי. אז שורה התחתונה הוא עבד. יאניס, לילארד, לברון, דייביס, פול ג'ורג', קוואי, דורנט, סטף. שחקנים שבאופן עקרוני שיחקו פחות מ-65 משחקים, כולם עברו את 65 השנה, ובתכלס זה מה שהליג רצתה, והגענו לסיום עונה צמוד מאוד. מטוב הדברים ומטיב האורח שלנו אנחנו הולכים להתמקד ביוסטון, אני לא יודע כמה מכם מכירים את ג'יי איב מודי, בעצם את קריירת האימון שלו התחיל כעוזר מאמן בלימן קולג' וגם היה בתפקיד דומה בסארה לורנס קולג', אבל ב-2019 עד 2021 הוא היה חלק מצוות פיתוח שחקנים של דאלאס מבריקס, ב-2021 הוא חזר לארץ והיה שנתיים בהפועל תל אביב, עוזר מאמן של דני פרנקו, החל מ-2023 מתאם וידאו ביוסטון רוקטס. ג'יי, אתה יכול לספר לנו מה זה אומר?
כן, בהחלט, אז אני בעצם אחראי על מחלקת וידאו פה, שיש לנו שישה עוזרים, ויש לנו גם שישה עוזרים מאמן מעליי, אז בעצם התפקיד מחולק לכמה רבדים אפשר להגיד, לרוב ביום יום זה בעצם באמת לתאם את כל ענייני הוידאו, זאת אומרת שאנחנו צריכים לשלוח וידאו לשחקנים, להציג וידאו באופן יומי לשחקנים כקבוצה, בכל הנסיעות שלנו לראות, לתכנן איפה אנחנו עושים את המפגשי וידאו, את הישיבות של המאמנים, זה חלק אחד, זה החלק הלוגיסטי. החלק המקצועי זה באמת אני מצוות באופן אישי לאימי אודוקה ובעצם למאמן הראשי שבעצם כל מיני צריכי וידאו יש לו, אם הוא רוצה להראות לקבוצה משהו בפגישה שיש לנו לפני האימון או לעבוד על איזשהו פרויקט לשחקן מסוים או משהו בשבילו שהוא צריך לראות ורוצה להיות ממוקד, אז אני בעצם חוסך לו את הזמן של לחתוך את הוידאו, לחפש את הנקודות הפוטנציאליות האלה, ובעצם דואג שיהיה לו את כל מה שהוא צריך מבחינת הוידאו, כהכנה למשחק או להכין שחקנים, או נגיד אם יש לו עכשיו פגישות אחד על אחד עם שחקן, אז הוא צריך איזה וידאו מסוים, אז הוא מבקש ממני, נגיד בוא תראה המשחק אתמול, תשלוף את הקליפים האלה והאלה, של הסיטואציות, כל מיני סיטואציות, ובעצם אתה תעשה את הוידאו ותגיש לי, אני אסתכל עליו, ואז אני אשב עם השחקן. ודבר שלישי זה בעצם שכל העוזרים שלי מצוותים לעוזרי מאמנים בכל העניין של הסקאוטינג של המשחקים הבאים, אז בעצם לדאוג שכל התוכן שאנחנו עושים יוצא באופן אחיד, הרי זה 82 משחקים, הכל צריך לצאת באופן אחיד, מתוזמן, שהכל יהיה באמת מתוקתק לשוב לשחקנים ולפרזנטציה. וחוץ מזה, המשחקים שלנו, אחרי שנגמר המשחק, אז אני בעצם צריך לעבור ולקטלג אותם, ובעצם לחלק להגנה, התקפה, כל מיני נושאים מסוימים שאנחנו כצוות אימון שמים דגש עליו, ככה שאם אנחנו נרצה לעשות ריוויו ביום אחרי, נוכל לעשות את זה. אם אנחנו רוצים לשבת עם שחקן אחרי כמה משחקים ולהכין מכמה משחקים איזה קליפים של סיטואציות מסוימות שקורות לו בכמה משחקים ברצף, או כל מיני פרויקטים שהם לאורך כל עונה, כמו הפלייבוק שלנו, או כל מיני קונספטים שאנחנו עוקבים אחריהם ורוצים לעבוד עליהם. אז בעצם כל מיני פרויקטי וידאו שונים. אז בעצם זה, כל זה ועוד, זה חלק מהעבודה שלי.
זה נשמע שאתה עובד יחסית צמוד עם, עם, עם היודוקה.
אין ספק, כאילו, כל יום יש פגישת בוקר של כל הצוות אימון, לא רק אני. ובעצם אני עובד באופן צמוד מבחינת וידאו איתו, כן, בהחלט אחד על אחד, ומה שצריך כל אחרי משחקים, לפני משחקים, עניינים כאלה, דואג שיהיה לו מה שצריך. מן הסתם, כחלק מהצוות בסופו של דבר.
אוקיי. יוצא לך לעבוד גם מול שחקנים?
כן, אבל איך שזה עובד פה, אז בעצם כל עוזר מאמן מצוות לשחקן.
אתה אומר את זה, כאילו, כמה עוזרי מאמן יש שם? שישה?
יש לנו שישה, כן, יש לנו שישה. Okay. אז אם לכל מאמן יש בערך שניים, שלושה שחקנים, אתה סגרת את הסגל. אז בדרך כלל העוזר מאמן יבוא בבקשות אליי, ואני יכין את כל מה שצריך, בין אם זה הכנה לאיזה מאצ'אפ מסוים, או לאיזה משחק מסוים, או כל מיני תרגילים שהשחקן צריך לראות, אז אני אכין את זה ואעביר את זה לעוזר מאמן, וזה בעצם יהיה הערוץ הרשמי, אבל ברור שמין הסתם, אם לשחקן, נגיד, יש דרישות, נגיד, אוקיי, מחר שחקים מול שי או מול לוקה, אז שחקן שומר עליו, יבוא, יבקש ממני, אוקיי, תן לי את ה-500 זריקות האחרונות שלו, תן לי את הסטים שמריצים בשבילו, דברים כאלה, אז ברור שאני באופן אישי אעשה את זה בשביל השחקן, ולא אצטרך לעבור דרך עוזר מאמן כזה או אחר.
נשמע מרתק. שאלו אותנו פה, מי השחקן בקבוצה שאתה חושב שהצלחת להשפיע עליו בצורה הכי משמעותית?
אז כן, ראיתי כמה שאלות מהטוויטר שם שתיאגת אותי. אני אישית, אני לא חושב שאני משפיע על שחקנים באופן ישיר. זה לא העבודה שלי פה, אלא יותר כצוות אנחנו מנסים באמת שגם יהיה קול אחיד יחסית. ברור שכל שחקן מקבל את המגע האישי שלו מעוזר מאמין כזה או אחר, אבל אני אישית יותר מאחורי הקלעים ויותר הווידאו ספורט לכל התהליכים האלה שאנחנו נשים ואיך אנחנו נשים להשפיע על שחקנים וכאלה. אבל אני יכול להגיד, אתה יודע, בלי שוב להגיד שמות ספציפיים, אבל אתה רואה שבכלל כסגל וכיחידים הקבוצה שלנו כן הולכת ומתפתחת, אם אתה משווה לתחילת העונה לעכשיו, ואני מרגיש שיש לי חלק גדול מזה גם בפן היחידני של שחקנים, שאני רואה אולי הם קוראים את המשחק טיפה יותר טוב, או מבצעים הוראות של הסגל אימון יותר טוב, אני מרגיש שכן, יש לי חלק בזה, כי מן הסתם, אתה יודע, אני דואג לזה שיהיה להם את הוידאו שצריך, ולתמוך בתהליכים האלה מהבחינה הזאת, אז באמת מאוד גאה ממה שעשינו פה השנה, ושוב, גם כקבוצה וגם שחקנים אינדיבידואליים.
אז בוא נפרט את זה למספרים, כי חודש מרץ, יוסטון בעצם עם מאזן מטורף 13-2, פריצה משוגעת, אני חושב 11 משחקים רצופים ניצחתם, וזה עוד אחרי שאלפרן שנגון נופל נפצע ומסיים את העונה.
כן.
איך זה לחוות ריצה כזאת, שגם כל התקשורת, כולם מדברים עליכם?
תודה, זה היה מאוד, כאילו אני חושב שזה היה, אפילו לפני שהוא נפצע, אני חושב שעשינו איזה שינוי מחשבתי כזה, אני חושב שנכנסנו לאוסטר עם קצת טעם מר בפה, עם איזשהו הפסד כזה, לדעתי זה היה, אני אסתכל שנייה על לוח הזמני מולי, אבל לדעתי זה היה הפסד לניו אורלינס או משהו כזה, היה איזה הפסד שם שבאמת בייס אותנו, ובאמת הגענו, נסענו לאוסטר בק עם חומר מחשבה, כן, לממפיס, אז הלכנו לאוסטר בק עם מחשבה, באמת חומר למחשבה לכולם, ואני חושב שחזרנו באמת והראינו בגרות, וזה שעשינו שינויים מסוימים, שמאוד פונדמנטליים, כאילו, כגון, אתה יודע, קצב משחק, הביצוע, מה שנקרא אקסקיושן, דברים כאלה, זה דברים שמאוד, אנחנו כצוות דרשנו אותם, אבל גם צריך להיות איזשהו קליק בראש של השחקנים, וכיחידה בעצם לבצע דברים ברמה גבוהה יותר, והרגשנו את זה איך שחזרנו עוד לפני שאלפרן נפצע. לא, אתה יודע, ואני חושב שגם הגענו גם לאיזו נקודה שהגב היה על הקיר, ואתה אומר, אוקיי, אם אתה רוצה להוציא משהו מהעונה הזאת, אתה חייב לבוא ולבצע ברמה גבוהה day in and day out, והרצף ניצחונות הזה רק הרע שזה היה גם שינוי מחשבתי, וגם קיבלת את התוצאות של השינוי הזה על הנייר, מה שנקרא.
ואתה רואה שינוי ביחס של התקשורת, אתה רואה שינוי ביחס של קבוצות אחרות אליכם? אחרי ריצה כזאת, במהלך ריצה
כן,
כזאת.
כן, אין ספק, אתה רואה גם את התקשורת והבאז סביבך, אבל אתה גם רואה את, נגיד, כל מיני ה-coverages שמריצים, שעושים כאילו שמירות כפולות על ג'יילן גרין, ואת האינטנסיביות שהקבוצות באות מולנו, אתה באמת מרגיש את זה, אתה רואה גם שומע מצוותים אחרים שהם מאוד, אתה יודע, מאוד מכבדים את מה שאנחנו עושים פה השנה, ואת הפידבק שאתה מקבל מהם, ושחקנים באמת באים לבוא לשחק נגדי, למה שנקרא.
הזכרת את ג'יילן גרין, אז כאילו חייבים, אני חייב קצת לדבר עליו, 19.9 נקודות העונה, 42.5% שדה, חודש מרץ, 15 משחקים, 27.7, 49.2, עזוב את זה, הוא נראה שחקן אחר לגמרי, הוא לוקח החלטות הרבה יותר טובות, הוא בוחר את המצבים שלו, הוא משחק פשוט ברמה של אולסטאר.
כן, אין ספק, אני חושב שמאז שחזרנו מהאולסטאר בייק הוא באמת נראה שחקן אחר. אני חושב שהקטע אצלו זה באמת הראה יציבות מטורפת בכלייה וקולי הזריקות באמת של סופרסטארים. זה באמת היה כיף, אתה יודע לראות, אני גם חושב שהוא הגביר את המחויבות ההגנתית שלו ואת האקסקיושן בצד הזה. ואני חושב שגם זה משהו שתורם ביטחון לשחקן בצד, בפן המנטלי שאתה בא, אתה עושה את העצירות בצד ההגנתי ואתה מרגיש שכאילו יש לך יותר ביטחון ואתה מרגיש שאתה יוצר את הכדור ברגע שמן הסתם אתה גם מייצר עצירות, אתה לוקח ריבאונדים שהוא באמת ריבאונד יחסית טוב לעמדה שלו, ואז הוא יכול לצאת וגם לתקוף באופן קורט והקבוצות פחות ארוחות ומסודרות בשבילו. אני חושב שהוא בעצם באמת בא מפוקס, חזר קצת פגע באמת עם איזה ליסט של הישגים שהוא רוצה, ובאמת לקח player of the week, לדעתי היה צריך לקבל גם את ה-player of the month למעט בעיניי, כי זה לא כל אחד מוביל קבוצה ל-11-0, אבל באמת כאילו חזר ברמה אחרת, אני מקווה, אתה יודע, שוב, לשמור על המשכיות, עכשיו גם פתאום קבוצות עושות עליו כל מיני כיסים הגנתיים כאלה ואחרים, והצעד הבא זה בעצם יהיה גם להתמודד עם אלה ברמה גבוהה, ולהביא ניצחונות ולקחת אותנו גם לארץ הפלייאוף הבטוחה בשנה הבאה בתקווה.
טוב, אני לא יודע אם אתה יכול לענות על השאלה הזאת, אבל זאת אומרת, עד הטרייד דדליין היו הרבה דיבורים על זה שיוסטון בכלל מוכנים לוותר עליו, להעביר אותו, או מנסים להשיג שחקן טוב יותר כשהם משתמשים בו כפיטיון. יש לזה קשר לשינוי?
שמע, שוב, ברור שאני לא יכול להגיב ספציפית על העניין הזה, אני יכול להגיד שיש שמועות על בעצם כל שחקן עם ערך בליגה, במיוחד בקבוצה כמו שלנו שהיא כן בתהליכים ומשתנה ועניינים כאלה. אני גם, אתה יודע, אני לא חלק מהפרונט אופיס, אז אני לא יודע להגיד לך, אוקיי, כן זה, כן לא. אבל כן, אני באמת, אני לא יודע אפילו איך להגיב לזה. אני יכול להגיד לך רק שאנחנו כצוות מהיום הראשון עד עכשיו לא היה איזו סיטואציה שבה אמרנו טוב, אנחנו רוצים לשלוח לאוויר, וכמו שאתה רואה באמת לא עשינו שום צעד בדדליין ולפניו, כי אני חושב שבאמת אנחנו מהיום הראשון באנו ואמרנו אוקיי, זה מי שאנחנו וזה הקבוצה שיש לנו ועם זה אנחנו רצים, אתה מבין? אז אני מניח שהמנטה הזאת היא דווקא גם בפרונט אופיס, כי בסופו של דבר לא עשינו שום צעד ששינה פה את הרוסטר בעצם.
תשמע, קודם כל רואים שהייתה חשיבה בקיץ, זאת אומרת, יוסטון הביאו, יוסטון קבוצה מאוד מאוד צעירה שנה שעברה, הביאו ארבעה ותיקים שינהלו את חדר ההלבשה, פרד ון וליט, דילון ברוקס, ג'ף גרין, ג'וק לונדייל. אתה יכול לספר קצת על התפקיד שלהם מאחורי הקלעים?
בשמחה, אני יכול להגיד את זה ככה, אני לא חושב שאנשים מבינים כמה ערך יש לשחקנים בעלי ניסיון בליגה הזאת, ולשחקנים בעלי באמת אישיות חיובית ואישיות מאוד שעובדת קשה ונותן דוגמה לצעירים, זה משהו שהוא באמת אין לו ערך בדולרים אפילו. אני יכול להגיד לך שמה ששילמנו לפרד או לדילון או לג'ף, לא משנה מה, יותר שווה
ערך. אני ספרתי גם את ג'וק, למרות שאין לו יותר מדי ותק בליגה.
לא, סליחה, ואת ג'וק, סליחה גם, ברור את ג'וק. כי בעצם אתה באמת בא ואתה לא רק משפר את עצמך, אנשים אומרים אוקיי שילמנו ככה וככה לשחקנים האלה, וזה לא רק הנתונים על הנייר, גם הסטפ-אפ שכל השחקנים עשו, בין אם זה אלפרן סנגון או ג'לן גרין או קאם ויטמור שהגיע משום מקום וחורך את הרשתות בזמנו על המגרש, או אמן תומפסון שנתן פה כמה משחקים גדולים, לכל שחקן ושחקן כזה שכן נותן פה איזושהי קפיצה או שכן מראה פה איזו יכולת, יש תביעת יד של הווטרנס בקבוצה, ואני חושב שזה גם חלק ממה שראיתם בשנים קודמות, שלא היו וטרנים, או אפילו אם אתם מסתכלים על סגלים של קבוצות בשנה שאין להם את הווטרנים, את האישיות האלה, את האנשים האלה בסגל, ואתה רואה שבעצם אין יד מכוונת ואין תביעת אצבע של בן אדם שהיה שם ועשה את זה, שחקנים שעשו את זה, ואני חושב שזה באמת מה שתרם לשיפור הניכר שאנחנו רואים מהעונה בעצם.
טוב. אני אוהד ותיק של וטרנים, אני חושב שג'ף גרין אוהב אותו מאוד. בעצם הפציעה של אלפרן שנגון שינתה לכם את הצורת המשחק? ואיך, זאת אומרת, מה אתה חושב שזה יגרום, זאת אומרת, איך ייראה סגנון בעתיד שהוא יחזור? איך אתם משלבים אותו במשחק טיפה מהיר יותר?
האמת היא שאני אפילו לא זוכר מאיפה, כאילו אנחנו ניהלנו את השיחה הזה בינינו לבין עצמנו, ואני לא בטוח שהפייס עצמו השתנה כל כך הרבה, כמו שאני חושב שאין מה להגיד. אני חושב שמבחינת ספייסינג זה הרבה יותר פשוט כשיש לך באמת שחקן אחד להריץ סביבו את המשחק, ולא שניים מאוד מאוד כישרוניים כמו אלפרן וג'לן ביחד לדוגמה, שזה הרבה יותר מורכב מבחינת ספייסינג, אבל זה גם חלק מהגדילה שלהם כאינדיבידואלים וגם שלנו כקבוצה, זה איך בעצם לגרום לשניהם לזרוח ביחד, ואני חושב אני לא חושב שזה קשור שוב לקצב, אני חושב שהקצב היה מהיר גם באותו מהירות, סליחה, באותה מהירות גם כשאלפרן היה למגרש, זה יותר ההבנה של איך שחק ביחד כקבוצה, זה איך לשלב את היכולות שלהם בצורה אופטימלית, זה גם תלוי בשניהם להגיע לעונה הבאה מוכנים מהרבה בחינות ואפילו משופרים ממה שהם הגיעו לעונה הזאת, ובעצם לקחת את הסוף של העונה הזאת כנקודת התחלה לשנה הבאה ולא אוקיי, זה מה שעשינו ונתחיל את הכל מחדש שנה הבאה, אם זה הגיוני להגיד את זה ככה.
אוקיי. אחד הציפורים שמשגעים אותי, ואני בטוח שאם יהיה ספר סיום עונה, אני הולך, ואני הולך לכתוב על יוסטון, אז אני, הזווית שמעניינת אותי, זה מה קורה, מה ההבדל בין בית וחוץ, כי בבית אתם עם מאזן 26-14, עם פלוס 5 נט רייטינג, ובחוץ 12-26 מינוס 4.2.
כן, אז באמת שאם באת לשאול אותי, סליחה שקטעתי אותך, בעצם מה ההבדל בין הבית לחוץ, עניינים כאלה? אני חושב שקודם כל זה הכל מתחבר קצת לתודה, לניסיון שלנו כקבוצה, לשחקנים הצעירים, להכנות שהם עושים, הרוטינות שלהם, ליכולת באמת to execute גם בדרכים, וגם כשאין לך את המיטה החמה ואת האוכל של, אתה יודע, בגשה עם האוכל של אמא, אבל באמת לצאת לשם ולבוא ולקחת משחקים. אני גם חושב שאתה מרגיש את ההבדל מבחינת האטמוספירה והאווירה במשחקים, ובעצם גם אפילו השיפוט אחרת, כשאתה קבוצה צעירה בדרכים, ואין לך איזה סופרסטאר שיקבל קריאות בכל אולם שהוא, לאן שהוא לא הולך, כי לנו אין את השחקן הזה, שלא משנה מה, נגיד שחקן שהוא טופ 10 בליגה, ילך לסל ויתנו לו קפה, שרקו, אבל לנו יש שחקנים צעירים שלא בהכרח מקבלים את הכבוד הזה, ואני חושב שגם לזה יש אפקט שאי אפשר באמת לראות בנתונים. וכנל שוב, יציבות, כאילו, זה מילת המפתח, אני חושב, של השנה, זה שאנחנו צריכים להראות יציבות. באמת, באמת לבוא ולנצח.
אם אתם קצת יותר טובים בחוץ, אז אתם בפלייאוף.
כן, ברור, יש הרבה, יש קצת יותר טובים בכל מיני דברים, אני חושב, גם במשחקי חוץ, אני גם חושב שבקלוס גיימס, אני גם חושב שמול קבוצות כאלה ואחרות שבאמת היינו צריכים לקחת, בקבוצות חלשות יותר שאולי היינו צריכים לצח, אתה יכול לדבר על משחקים כמו ברוקלין בחוץ, אתה יכול לדבר על משחקים כמו ממפיס בחוץ, ועוד כל מיני שזה פשוט לבוא ולקחת, אבל צריך לדעת, וככה לומדים מלגלות דרך הניסיון המשותף.
אני שומע מהקול שלך שיש הפסדים שרוטפים אותך.
אני לא חושב שזה רודפים, אתה יודע, בסופו של דבר אתה צריך להסתכל על עצמך ועל הקבוצה ובאמת להגיד אוקיי, כאילו איפה עשינו ומה עשינו, וההפך, במקום לרדוף אותי זה יותר פשוט משמש לי כנקודות ללימוד, ובאמת כדי לחזור לנקודות האלה וללמוד מהן בקיץ.
בתור אחד שאימן גם בארץ, זאת אומרת, מה ההבדל מהבחינה הזאת במנטליות? זאת אומרת, בארץ כל הפסד זה קטסטרופה, שם ב-NBA עם 82 משחקים אתה לא יכול להתנהל ככה, אז...
כן, תשמע, אני חושב ששוב, זה מצחיק שאני אומר את זה, אבל אתה ב-NBA אתה לא יכול להתחרפן על איזה משחק שהפסדת, גם אם זה פתאום מוריד לך בדירוג, כאילו בקונפרנס, בסידינג או משהו כזה, כאילו אתה לא יכול פתאום לאבד את הראש של זה. אני חושב שגם בגלל שהעונה כל כך ארוכה, אתה גם צריך לשמור על השחקנים מרוכזים ועם אוזן קשובה לאורך זמן, ועם כמה שזה מצחיק, אני חושב שיש תרבות הרבה יותר רחוקת טווח מבחינת תהליכים שקיימת פה, ולכן הפסד אחד לא פוגע בביג פיקצ'ר שאתה מה שאתה מנסה לעשות, אתה מבין? אז אי אפשר לאבד על זה את הראש ולהתמקד, אוקיי, הפסד את המשחק הזה לגמר העולם, כי שוב זה תהליכים של חודשים, עונות, שנים, וגם אם אתה פספסת איזשהו גול מסוים שלך השנה, זה לא סוף העולם, או זה אם אתה באמת פגעת בכמה מטרות אחרות שהיו לך לעונה. מן הסתם יש פספוסים שהם קריטיים ופטליים לצוות אימון או דברים כאלה לקבוצות, אבל זה לא, רוב הקבוצות באמת יש להם איזשהו כאילו בנק מטרות, אתה לא תמיד תפגע בכולם, ואני לא חושב שאף קבוצה פוגעת בכולם, אבל אתה צריך לקחת את זה ולהמשיך הלאה. אני חושב שב... נגיד בארץ לדוגמה יש לך כמה מועדונים שזה כאילו או אליפות או כלום, ויש פחות הסתכלות ארוכת טווח לתהליכים ולהתפתחות גם של הצוות, גם של המועדון, גם של שחקנים מסוימים בו, אז יש פחות הסתכלות על זה ויותר על תארים, שזה מובן, אתה יודע, לכל, גם פה ב-NBA יש קבוצות, כמה 3-4 קבוצות שיכולות להגיד, אוקיי, championship or bust, אבל לדעתי צריך לכבד גם את התהליכים, גם בקבוצות יותר קטנות וגם בקבוצות באמצע שאתה יודע, רוצות לגעת בחלום, אבל גם זה לפעמים קורה ולפעמים לא ומתפספס, עדיין יש הרבה דברים בדרך שאפשר ליהנות מהם.
בארץ אבל גם אין לך שחקנים בני 19 שאתה מחתים עכשיו 8 שנים קדימה, ואתה יודע שהם ישחקו אצלך בעוד 8 שנים.
אני מסכים, אבל אני חושב שזה גם, כמו שאתה אומר, זה חלק מהבעיה, כי אני לא חושב שיש סיבה שאתה יודע, שכישרונות שבאמת יכולים לשחק בגיל צעיר לא יעלו ויקבלו דקות בליגה כמו שלנו, אני חושב שזה גם חסר.
טוב, הזכרת את המשחק אתמול. הזכרת את השלשה של דנטה אקסום. אבל רגע לפני זה, ג'אברי סמית, שתי סקליר קוטון שין יכול, אם הוא קולה אחת, המשחק גמור.
כן.
איך זה מרגיש? איך הקבוצה מתלכדת סביבו?
תשמע, זה שוב, זה לא היה איזה משחק אליפות או משהו, זה באמת היה הפסד כואב מאוד, כי אני חושב שהגיע לנו בסופו של דבר לנצח, למרות שאין מגיעה ודברים כאלה. אני כן חושב שהיה איזשהו מקום, אני חושב שזה היה יכול להיות הישג נחמד לנצח את דאלאס, אחרי כמה שנים שהמועדון הזה לא ניצח. אבל לסוף הדבר אני לא חושב שדווקא, אתה יודע, להתלכד ולהגיד אוקיי, כל הכבוד ולא נורא, זה מה שיגרום לו להתפתח ולגדול, דווקא ההפך, אולי, אתה יודע, אולי טיפה להצביע, אוקיי, זה מה שהיינו יכולים לעשות יותר טוב, ואני גם חושב ספציפית לגבי ג'באן, אף אחד לא מסתכל עליו ואומר, אוקיי, זה למה הפסדנו. אף אחד בכלל לא מסתכל על הזריקות האלה כמשהו שהוא בעייתי, זה אוקיי, פחתת, אבל אם מסתכלים על המשחק הזה, היה 5 דקות או אפילו יותר רבע של ביצוע לא טוב מצידנו, שזה מה שצריך להסתכל עליו, להשתמש בו שוב כמכרה ידע בעצם, ולגרום לשחקנים שלנו בעצם להסתכל על זה, להפיק מזה לקחים, להפיק מזה ניסיון, ולהמשיך הלאה. וזה קורה במיוחד לקבוצות צעירות, וזה בעצם התהליך שאנחנו עברנו אחרי המשחק, והיום זה בעצם, אוקיי, מה הטוב שאנחנו לוקחים מזה, וזהו, אתה יודע, באמת, הלאה. זה באמת חלק מהספורט.
אני מצטער שאני קצת, אולי זה נראה שאני נתפס קצת לטעויות, אבל אני באמת מנסה להבין תהליך הלמידה. יותר חשוב לי באמת להבין תהליך הלמידה ואיך זה קורה בקבוצת NBA. אז ג'אברי זה היה ממש בשניות הסיום, אבל גם אמן תומפסון מורחק על שטות, כשיוסטון מובילים 28-12 נדמה לי. והוא משחק נהדר עד אותו רגע, שומר נהדר, שומר גם הלוקה נהדר, ממש רואים שהוא משנה לו את המשחק.
אוקיי, אז השאלה?
כאילו, זאת אומרת, איך עכשיו, אני מבין, שחקן צעיר גם עושה טעויות, הכל בסדר, זאת אומרת, איך יושבים איתו אחרי זה, איך...
שמה, אתה קודם כל, אתה יודע, אפשר להפריד בין שני הדברים, בסופו של דבר, ג'אברי, אוקיי, החטיא שתי זריקות, אבל... זה לא עכשיו אתה אומר, אוקיי, לא היית צריך להחטיא, תלך תזרוק 200 זריקות עונשין, זה שוב, הגיע לנקודה הזאת והחטיא, אנחנו מאוד מאמינים ביכולת שלו גם לקלוע איזה פעם הבאה, אבל, אז אני אפריד בין שני הדברים, אבל עם אמן, אתה בא ואתה אומר, אוקיי, כאילו, מה ההבנה של מה שקרה שם, איך זה קרה, איך זה הגיע לזה, אל תעשה את זה שוב, אני לא חושב שזה בן אדם, אמן ילד מדהים, והוא לא אלים ולא דברים כאלה, אז אין פה איזשהו, נושא התנהגותי להתנהל, לדאוג לו, אלא פשוט להגיד, שמה, אתה רואה כאילו איך זה, איך היה המשחק לפני ואיך אחרי. במיוחד שיש לנו כמה שחקנים פצועים, צריכים אותך על המגרש, תלמד מזה, וזהו, אתה יודע, באמת, בסך הכל ילד צעיר, קריירה צעירה, והוא לא טיפוס בעייתי, אז אני לא חושב שזה אפילו איזושהי נקודה שהיינו צריכים לעסוק בה, באמת ברומו של העולם, אלא באמת משהו שקרה ו... נהיה לזה זכה של 2 שניות ולהמשיך הלאה, מה שנקרא, כאילו, זה לא סוף העולם. השחקנים הרבה יותר טובים, במעמדים הרבה יותר גדולים עשו טעויות כאלה והרבה יותר גדולות. אני חושב שההתמקדות שלנו כצוות אימון וכקבוצה זה הרבה יותר בדברים של דברים טקטיים ואסטרטגיים שהיו צריכים לקרות במהלך הרבע האחרון ולאורך כל המשחק, ולבנות עצמנו בקבוצה באופן יותר טוב, שהשחקנים ידעו בדיוק מה הם צריכים לעשות כשהם צריכים לעשות את זה, יוכלו לזהות מצבים ברמה יותר גבוהה, גם אם זה בהגנה או לקרוא מצבים בהתקפה כשהם צריכים, ואיך אנחנו תורמים שוב להבנה וההתפתחות הזאת, כי שוב זה לא רק לנושא המשחק שעבר, אלא אנחנו מנסים לבנות אותם לאורך הקריירה שלהם, ולתת להם את ההבנה ואת הידע שילכו איתנו שנים קדימה, ולכל קבוצה שהם הולכים איתם, אז להתמקד על אוקיי, נתת לו כפה והוא... ועכשיו הרחיקו אותך, זה לא יעזור לאמן בהמשך הקריירה, אבל אוקיי, אולי לדעת מתי לעשות חילוף אוף בול, מתי לתקוף את הסל, מתי להוציא כדור החוצה, ספייסינג נכון, 1001 נושאים שאפשר להסתכל ולהוציא מהמשחק, אתמול זה יהיה הרבה יותר יתרום להבנה שלו, מאשר ללמד אותו מה כן ומתי לא לשלוח ידיים, אתה מבין?
Just don't do it again.
כן.
לא, סבבה. אמן תומפסון הגיע לליגה בתור רכז. ומאז ששינגון נפצע הוא משחק הרבה ארבע.
כן.
איך קורה כזה מעבר?
איך קורה האמת היא, תשמע, אתה... שוב, אני חושב שאמן זה מאוד מיוחד בזה שהוא באמת יגיד, אומר, אוקיי, תשים אותי על המגרש, ומה שצריך זה מה שאני אעשה. ובאמת יש לו, קודם כל, God given athleticism, מה שנקרא. שחקן באמת מוכשר אתלטית ברמה מאוד גבוהה, ויש לנו במקרה גם את פרד ונדליט, שהוא אחד הרכזים הכי יעילים בליגה, ובאמת המנוע של ההתקפה שלנו. עכשיו, אם יש לך את פרד, שבאמת לוקח את רוב דקות המשחק, הוא משחק טופ 5 דקות למשחק בליגה, אז למה לא להשתמש באמן בצורה שבה הוא גם ימלא את החור שנפער עם הפציעה של שנגון, וגם באמת עושה עבודה מדהימה. אני חושב שחלק מהריצה הזאת שעשינו זה בזכות היכולת של אמן לשמור על כל עמדה במגרש בעצם, וללחוץ את הכדור ופליימייקינג, דיפנסיב פליימייקינג ברמות הכי גבוהות לדעתי בליגה, אפילו לנון רוקיז. אז זה בעצם, אני חושב שהפיט היה הרבה יותר טוב אצלו בעמדה הזאת, בעמדה מספר 4 שהוא מרווח בדנקר ספוטס, אם אתם רואים מתחת לסל שם, בהתקפה ובהגנה בעצם, אנחנו באמת משחקים הגנת חילופים, אז זה לא משנה אם אתה קורא לו עמדה 4 או עמדה 1 או 2, כי אתה משחקים עם כל כך הרבה חילופים שבסופו של דבר גם הוא וגם שאר השחקנים שומרים בעצם על כל שחקן שמולם. אתה מבין? אז אני חושב שזה יותר בעניין הריווח אוף בול, שמנו אותו בגרשיים בעמדה 4, אבל אתה יודע, יכול להיות שבעתיד אם הקליעה קצת השתפר והיכולת שלו און בול, אז הוא יעבור יותר לאון בול. פשוט יש לנו את ג'לן גין שלוקח הרבה רפטציות על הכדור, ואת פרד ון וליט, והבנו שכדי להכניס את אמן בעצם למתכונת הזאת, אז צריך למצוא את האזור שמקסם אותו בהתקפה, וכמו שאתם רואים, מי שרואה כדורסל רואה אותו, שומר על הכדור, אני חושב שהוא הולך להיות אחד המגנים הטובים בליגה עכשיו שנים קדימה, אין ספק בכלל.
אין ספק, שומר נהדר, ריבאונדר אדיר, אתלט, מחונן. קאם ויטמור, היה אמור להיבחר טופ 10, נפל ליוסטון בבחירה ה-20.
כן.
נראה שהוא כועס.
לא, אני לא חושב שהוא כועס, האמת היא שהוא בחור...
שהוא כועס על הסלים לפעמים, אתה יודע.
כן, מטביע בכוח וזורק במרחק, באמת כישרון כפי מדהים, ואטלט, שוב, זה מצחיק, אבל גם הוא מבחינת המדד האטלטיות, הוא ממש גבוה שם. מאוד כיף לראות את הפוטנציאל שלו, אני חושב שיש לו פוטנציאל אדיר באמת, ויש לו המון גם נקודות למידה, אתה יודע, כמו כל רוקי, אני חושב שאתה רואה את ה... אני לפחות, אנחנו רואים את המגמת השתפרות שלו בהגנה, את המחויבות, את ההבנה של הקריאת מצבים, את האינטנסיביות, ואני חושב שברגע שהוא בצד הזה של המגרש ימשיך באמת, באמת לגדול, אני חושב שהפוטנציאל ההתקפי שלו פשוט ימשיך להתפוצץ. הוא באמת סקורר, יש לו יד ממש מצוינת מבחוץ, catch and shoot, off the dribble, והוא אתלט עם דנקים, אני חושב שיש לו כמה דנקים הכי טובים של העונה. הוא פשוט צריך מה שנקרא להמשיך לעבוד ובעצם לעגל את האישיות שלו ואת היכולות שלו, וברגע שהוא יחבר את הכל ביחד, אז יהיה ממנו שחקן מאוד מיוחד, אין ספק בכלל.
תשמע, הוא סקורר, סקורר נהדר בדקות שלו על המגרש, זה כיף לראות אותו.
כן.
מה התקרה של ג'בארי סמית? חלק מהשאלות ששאלו אותנו ב...
תשמע, אני חושב שהתקרה תלויה בה, זה מצחיק, זה קצת מאוד, אמירה מאוד וייג, מה שנקרא באנגלית, אבל התקרה שלו תלויה פשוט בעצם, אני חושב, בגרף ההתפתחות הטבעית של ילד בן, לא יודע כמה, 20, 21, 22, שהיה אחד הצעירים בדרפט שלו בזמנו. אני חושב ש... ההתפתחות הפיזית שלו, ברגע שהוא יוכל באמת בעצם להתמודד טיפה יותר, אולי עם שחקנים טיפה יותר גדולים, תוכל לשחק איתו טיפה יותר בחמש, מבחינת ריבאונדינג ועניינים כאלה. אבל אני מאוד, אני חושב שיש לו את הכלים באמת, שוב, להיות איזה סוויץ' אופנס 5, סוויץ' דיפנס, כל הדברים האלה, וגם שחק בארבע לצד מישהו גבוה יותר. אני חושב שהוא יכול להיות... לא רק כוכב בפני עצמו, אני חושב שהוא יכול להיות מחבר מאוד טוב, זאת אומרת שיש לו ורסטיליות גם בסט כלים וגם במה שהוא מציע, זאת אומרת, הוא יכול להתאים לצד שלל שחקנים, ואני חושב שזה תהיה איכות מאוד חשובה בו. זאת אומרת שאתה יכול לשים לידו גרדים שהם סטארים, ואתה יכול לשים לידו גרדים הגנתיים שיתרמו לו ויגרמו לו בעצם לפרוח התקפית וההפך, וכנה לגבי חמש, הוא יכול לשחק ליד אלפרן סנגון, הוא יכול לשחק בחמש בעצמו עם אמן בארבע, יכול לשחק עם סטיבן אדם שנה הבאה לידו, ויכול לשחק, באמת, אפילו הייתי יכול להגיד שהוא יכול לשחק ביג בול שלוש, מה שנקרא, אז אני חושב שהוורסטיליות שלו ברגע שהיא תעלה רמה והוא המשיך להתפתח, אני חושב שהוא יכול להיות באמת חלק מאוד גדול מכל קבוצה מנצחת בעצם, כי הוא מציע לך הרבה כלים בשחקן אחד, מה שנקרא.
מגניב. דיברת קצת על מטרות, אתה יכול לשתף אותנו איזה מטרות בעצם השגתם השנה? זאת אומרת, על מטרות שאתם משיגים, מטרות?
כן, אני חושב שכאילו מבחינה סטטיסטית, אני לא חושב שאף אחד נתן לנו צ'אנס להיות טופ 10 דיפנס בליגה, אחרי שיוסטון היו בבוטום 2 כל שנתיים שלוש האחרונות. אני חושב שזה הישג שאנחנו מאוד גאים בו, אני אישית גם חושב שזה מדהים, מהמם, ומאוד כיף, אני מאוד למדתי מהעניין הזה של ההגנה, ואיך שאנחנו מעבירים את הקונספטים, על מה אנחנו מתרכזים וכאלה. אני חושב שגם להגיע ל-40 פלוס ניצחונות זה משהו שהוא לא נעשה פה כמה שנים. לדחוף את הווריירס עד לשבוע האחרון של העונה להיאבק על הפליין זה משהו שאנחנו גאים בו. אני חושב שהיינו יכולים להיכנס לפלי אוף עם קצת יותר ניסיון וקצת יותר למידה ויותר מוכנות גם של הסגל הצעיר שלנו. אבל שוב, אני חושב שכל זה זה הישגים, וזה ההישגים הגדולים. מבחינת הישגים קטנים יש המון בדרך, מבחינת פיתוח של כל שחקן בעצם, כל שחקן ושחקן. והגיבוש בעצם של מה שבאמריקה אוהבים לקרוא לו culture של המועדון, אני חושב שאם והסגל אימון והשחקנים שפה עשו עבודה מציינת ולבנות בעצם את הקולטור קדימה ולדעת, אוקיי, קבוצות שבאות לפה יודעות שהן הולכות לשחק משחקים קשוחים מול קבוצה שהיא טופ 10 בהגנה ומשחקים שבאים להזיע בהם, מה שנקרא, בשביל לנצח. אני חושב שזה הישג גדול מאוד לבנות כזה זהות. אני חושב שיש הרבה קבוצות בלי זהות, אני חושב שזה משהו מאוד חשוב. כי זה הולך איתך קדימה, אני חושב ששנה הבאה אתה לא מתחיל מאפס את העניין הזה, אלא השחקנים שחוזרים ואלה שמגיעים לפה יודעים למה הם נכנסים, וזה חשוב מאוד בעיניי.
אז המטרה שנה הבאה, פלי אוף?
שוב, כן, פלי אוף ומעלה, אתה יודע, כל דבר יכול לקרות ברגע שאתה בפלי אוף, אבל אני חושב שאתה רואה כמה קרובים היינו השנה.
תעברו למזרח, זה יהיה קל יותר.
כן, אתה יודע, כבר כולם אומרים, וואלה, המזרח, איך המזרח נראה, אבל אתה יכול רק לשחק מול מי שמולך, מה שנקרא. וואו. אין טעם להתרכז בקבוצות שלא נשחק, או קונפרנס לא שלנו, וכיוצא בזה.
לא, תשמע, המערב הוא רף גבוה ולפעמים מטורף, זאת אומרת, הווריירס, אני חושב, הם יסגרו את העונה על 45-46 ניצחונות.
כן,
יכולים להגיע ל-42 ומקום 11, זה מטורף.
כן, אני חושב שמישהו הזכיר לי, או הזכרנו פה באחת הפגישות, שזה פעם ראשונה של ה-11 הקבוצות הראשונות יהיה בעצם 11 ניצחונות, סליחה, ל-11 הראשונות יהיה 40 פלוס ניצחונות בקונפרנס. אז זה באמת נדיר.
אין גם קבוצות חלשות.
ממש אין קבוצות חלשות.
זאת אומרת, מסתכל,
כן, ועוד שנה הבאה,
אנטוניו שנה הבאה לא יהיו חלשים.
בניאמה וממפיס עם ג'אמורנט וכל החבורה שם, ואתה באמת צריך לראות מה שנקרא what gives, כאילו מאיפה אתה משיג את הניצחונות שלך שנה הבאה.
תשמע, זה נשמע לי שאתה הולך לעבוד קשה. קשה מאוד. אתה יוצא לחופש שבוע הבא, או שאתה מחכה לדראפט,
אני מחכה לדף, כן, אתה יודע, אני חושב שאתה בסופו של דבר יש איזה לייף סייקל של עונה, ואתה שם מסתכל לעבר הסוף עונה וההכנה לקיץ, וכנה לדרף והפרי דרף וכל העבודה הזאת. אז אנשים חושבים שיש פה איזשהו אוף סיזן ארוך, אבל בעצם זה פשוט סייקלים של המון עבודה, פשוט במובנים שונים, אתה יודע. במקום אחד.
לנו זה נראה ארוך מאוד, אני לא יודע מה איתך, כאילו.
כן, לא, לא, אני מסכים, אתה יודע, אני גם חושב שאני אישית, כאילו, כשהגעתי לליגה ואמרתי, אוקיי, שנה שעברה באפריל, הגענו למשחק האחרון של הגמר, סיימנו את העונה בבואכה יוני, מה שנקרא, ופה העונה טכנית נגמרת באפריל, אבל בסופו של דבר, יש לך המון המון עבודה גם בקיץ, המון עבודה תחנה, סיכונים, המון דברים שגם פחות מתממשים, כמו עבודת סקארטינג ודראפט וכיוצא בזה, אז אתה באמת, יש כל כך הרבה מובנים שונים שאתה עובד בהם, שאולי לא בהכרח קשורים למשחקים עצמם.
טוב. תשמע, השיחה מרתקת, זה כיף ללמוד ממישהו שנמצא בפנים איך הדברים נראים. יש לך איזה מסר למאזינים שלנו, משהו שהיית רוצה להגיד להם?
וואלה, באמת, לא רק באמת, קודם כל תודה שהקשבתם, ושבאמת מי שהיה פה אוזן קשבת, תודה רבה, מאוד נהנה תמיד לחלוק. זהו, אני חושב שהמסר שלי אולי זה באמת, הדבר היחיד שעוד לא דיברנו עליו, זה שהרבה אנשים בארץ, נגיד, תמיד אומרים לי, כן, ב-NBA לא משחקים הגנה, תרטיטי, כל הדברים האלה. אני יכול להגיד לכם שזה מיתוס אחד גדול. אני פשוט חושב שהכישרון ההתקפי בליגה זה דבר שאני אישית לא זוכר כמוהו. זהו, תמשיכו ליהנות מכדורסל. ובאמת, יאללה, רק תשקיעו בענף הזה, ושנמשיך ליהנות מזה ביחד. גם כדורסל ישראלי, שזה שיחה אחרת לגמרי לחלוטין, שאני תמיד אשמח לשוחח לגביה. גם NBA ויורוליג, יש כל כך הרבה רבדים שונים וצללים שונים למשחק הזה, אז רק בואו נמשיך ליהנות, ותודה רבה שהרחתם אותי.
תשמע, ג'יי, שיחה נהדרת. בצערי רוב האנשים בארץ רואים את וושינגטון, או לא רואים משחקים ועוקבים אחר חיים לוינסון בטוויטר, אז מגיעים למסקנות כאלה, אבל אני חושב שמי שרואה את המשחקים מבין את כמות הכישרון, ומבין את האתלטיות, ואת איך המשחק השתנה, וכמה המגרש הרבה יותר גדול, והרבה יותר קשה לשמור היום על אנשים.
כן, בהחלט.
אבל תשמע, שיחה מרתקת, באמת, אני מאוד שמח לדבר איתך, ולשמוע איך הדברים לפעמים. אני מאחל לך המון המון בהצלחה, ואני מקווה ששנה הבאה שנדבר לפני הפלייאוף, שלא יהיה לך זמן לדבר איתי לפני הפלייאוף, כי אתה מתכונן לפלייאוף.
כן, גם עכשיו ניסינו להשחיל את השיחה הזאת, לנצל על האיחור הקל שהיה לי.
הכל בסדר, אני לא יודע, מי שהזין ושם לב שציפי לא הייתה איתנו, אז לצערי התנתקה איפשהו באיזשהו שלב, ולא צריכה להתחבר מחדש. אז ג'יי, תודה רבה.
בשמחה.
ותחזור, תמסור דש לאימא ולכל השאר האנשים ש... כולנו היינו רוצים לפגוש, וזהו, והמון בהצלחה.
יאללה, תודה רבה, להתראות.
ביי.